step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. הפרק שלפניכם הוקלט לפני זמן ועולה לשידור רק היום, משלל סיבות. בפרק אנחנו מדברים על תופעה חברתית עולמית כלשהי שהייתה מאוד מאוד רלוונטית בזמן הקלטת הפרק. אני מניח שתוך כדי ההאזנה תבינו כבר לבד על מה אני מדבר. אז כך או אחרת, אחרת או כך, זה בדיוק היופי של סיפורי התנ"ך. תמיד אפשר למצוא בהם משהו אקטואלי, רובד שרלוונטי לימינו. לימים בהם אנחנו מאזינים, ולא משנה אם מדובר על מצב פוליטי, מגפה עולמית או כל נושא אחר. האזנה נעימה.
מה היה קורה לו ההיסטוריה הייתה מתפתחת בצורה שונה? נכון שראינו הרבה סרטים כאלה, נכון שקראנו, מי שעדיין קורא, ספרים כאלה? בסיפורת, היסטוריה חלופית זה סוג של תצוגה כזאת במה שנקרא ספרות ספקולטיבית, סוג של מדע בדיוני, מציאות ששונה מהמציאות שמוכרת לנו, כאילו העולם מתפתח בצורה אחרת ואנחנו רואים איזשהו מצג, איזשהו סרט, איזשהו ספר שמדבר על החיים במציאות החלופית הזאת. אבל מה היה קורה אם ההיסטוריה הייתה שונה, ההיסטוריה עצמה, איך היינו חיים היום? זאת אומרת, לא העתיד שלנו איך היה נראה, אלא איך מה שאנחנו מחשבים היום כהיסטוריה שלנו הייתה נראית. שאלות פילוסופיות קצת, אבל בדיוק לשם כך נמצא איתנו באולפן חוקר המקרא, שחר ענבר, שלום וברכה.
שלום, איתם.
מה, מבוא לפילוסופיה יוונית? זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום קצת?
מבוא להיסטוריה אלטרנטיבית.
מבוא להיסטוריה אלטרנטיבית. טוב, אז סקרנת כבר בפתיחת הפרק. על מה אנחנו הולכים לדבר?
אנחנו הולכים לדבר היום על הפרק האחרון בספר יהושע, שזה לא נשמע הרבה.
כן, זה לא נשמע היסטוריה חלופית, זה נמצא בתוך הטקסט שלנו שאנחנו מכירים, יצאנו ממצרים, כבשנו את הארץ, הנרטיב הרגיל, אז איפה היסטוריה חלופית פה?
אבל הפרק הזה, הפרק האחרון בספר יהושע, פרק כ"ד, הוא רעידת אדמה, והוא פצצה מתקתקת, והוא משנה את כל מה שידענו על ההיסטוריה, ואנחנו הולכים לפרק אותו. ולראות בעצם תנ"ך אלטרנטיבי.
אתה מציע בעצם שאנחנו חיים בסוג של מטריקס שהתפתח בכיוון אחד, אבל יש עוד איזה יקום מקביל בו יש סיפור אחר?
אני מציע שנתחיל לקרוא,
טוב.
ונתחיל לגרד, לקלף את השכבות.
אוקיי, מאיפה מתחילים?
בסוף ספר יהושע, בפרק כ"ד, הפרק האחרון, לאחר כיבוש הארץ, לאחר שיהושע זקן, ואז הוא אוסף אליו את כל עם ישראל, ונועם את הנאום הגדול שלפני מותו. בוא נתחיל להקריא.
אוקיי. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל, שכמה. ויקרא לזקני ישראל ולראשיו, ולשופטיו, ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים.
אנחנו ראינו פעם שהביטוי המקראי הזה לפני אלוהים, לפני אדוני, הוא מציין מקדש. אז הם התייצבו שם לפני מקדש כלשהו. כבר כאן יש לנו תהייה. איך הגיע המקדש לשכם? מבנה אותו.
נכון. אין לנו מקדש בשכם.
נכון.
עד אותו זמן.
מתי בנו אותו? עכשיו עם ישראל סיים לכבוש את הארץ. לא כתוב בשום מקום שהם בנו מקדש. בוא נמשיך לקרוא.
ויאמר יהושע אל כל העם. כה אמר אדוני אלוהי ישראל. בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, דרך אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים.
עבר הנהר, איזה נהר זה?
נהר ירדן, אני יכול להניח.
אז זהו. הנהר בלשון המקרא, תמיד זה נהר פרט. תמיד. יש איזו חריגה אחת בתהילים, אבל תמיד נהר זה נהר פרת.
כי כאילו הגיוני לנו שחצו את הירדן בכניסה לארץ, אז...
נכון, אבל הוא אומר, עבר הנהר ישבו אבותיכם, כלומר, ממזרח לנהר פרת. עבר הירדן זה מהצד השני של הירדן. אז כאן הכוונה היא מעבר לנהר פרת. כלומר, כל האזור העמום הזה שמשם הגיעו אבותינו, חרן, אור כסדים, מזרחית לפרת. האזור החשוך הזה, משם הגיעו אבותיכם.
ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. אני חייב להעיר עד כאן, הנרטיב המוכר לנו.
עד כאן כן, מתאים.
אוקיי, נמשיך. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים.
אתה מכיר את הסיפור הזה, נכון?
פעמיים, שלוש, שמענו אותו.
זה הסיפור שמוכר פחות או יותר בתנך. מכירים את זה גם בהגדה של פסח. עד כאן יש התאמה בין הנרטיב המקראי ובין יהושע.
וישלח את משה ואת אהרון.
עצור רגע. הפסוקית הזאת, וישלח את משה ואת אהרון, לא קיימת בתרגום השבעים, שזה תרגום עתיק. שים את זה בצד, אנחנו נחזור לשם.
וישלח את משה ואת אהרון ואגוף את מצרים, כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, והרדפו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ובפרשים, ים סוף.
די דומה לסיפור שלנו.
ויצעקו אל אדוני, ויעשה מאפל ביניכם ובין המצרים.
זה מה שכתוב בקריאת ים סוף. יש כמה אירועים שקרו על ים סוף. אירוע אחד זה שהמים נבקעו, עמדו כמו חומה, זה הסיפור שכולם מכירים, אבל חוץ מזה יש עוד סיפור שעמוד הענן ועמוד האש הלכו בין מחנה ישראל לבין המצרים, ואז הם הסתירו למצרים, סנברו אותם, הפעילו להם כל הלילה, וזה המאפל שיהושע מדבר עליו, שזה גם סיפור קדום מאוד.
ויבא עליו את הים, ויחסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ואתן אותם בידיכם, ותרשו את ארצם, ואשמידם מפניכם.
אלו המלחמות שנלחמו ישראל עם העמים שישבו מזרחית לכנען, סיחון, אוג, שני מלכי האמורי. אבל בוא נעצור שנייה. בסקירה ההיסטורית הבאמת מרשימה הזאת, לא חסר לך משהו? מה היית מצפה שיכתב כחלק מהסקירה הזאת שלא נכתב? איזה אירוע קרה במדבר שהוא די חשוב, והתורה מספרת עליו באריכות.
האם אתה רומז למתן תורה בהר סיני?
נכון, אבל okay. כן, okay. אבל לא רק מתן תורה, כל מעמד הר סיני, כל טקס הברית שנחרד בין עם ישראל ואלוהים, לא מופיע פה. בספר שמות יש חזרה מאוד מרובה על עניין ההתגלות בסיני, שהייתה ברית בין ישראל ובין אלוהים, ואיזה חשיבות יש לזה שבני ישראל ראו את ההר, ושמעו את הקול של אלוהים. אנחנו לא נתחיל להקריא, כי אלה פרקים שלמים, שמות יוטט. שמות כף דלת, גם בספר דברים, משה מדגיש בשם אלוהים כמה וכמה פעמים את המשמעות של הברית שהייתה בסיני. כל העניין הזה חסר כאן, הנעשה ונשמע.
ארון הברית כפועל יוצא, לוחות הברית כפועל יוצא.
בדיוק, לוחות הברית, ארון הברית. ישר קופצים היציאה ממצרים לכניסה לארץ ולמלחמות.
טוב, אז... יהושע מספר את הסיפור. אולי
בסדר,
זה...
לא היית מצפה שכל דבר יהושע יזכיר. יודע מה? שישמית את קורח.
כן.
שישמית, אני יודע מה, את הירידה של המן, את המים מהסלע, אבל את מעמד הר סיני, על זה לדלג?
כן, זה,
יודע, אולי זה
מאוד בסיסי.
כן, אולי זה מקרי, אולי זה לצרכים רטוריים או ספרותיים, בגלל זה מדלגים נכון לעכשיו, בוא תמשיך להקריא.
והיה כאן בלג בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן באור לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו, ותעברו את הירדן ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני והחיטי והגרגשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם.
זה כבר תיאור של המלחמות בכניסה לארץ. לא מזכיר שום דבר שקשור למתן תורה. יש פה גם מלחמה של מלכי יריחו בישראל. ביהושע פרק ב' באים מרגלים לבית של רחב, הזונה, אם אתה זוכר, שם סיפור כזה...
מוכרת הלחם המפוסם.
מוכרת, כן, הפונדקאית.
המזון.
שם נכתב שהעניין הזה הוגד למלך יריחו. לא כתוב שהיה כמה בעלי יריחו. פה יש כמה בעלי יריחו. בהמשך יהושע והם מסתובבים סביב החומות, והחומות של יריחו מתמוטטות, והם פשוט נכנס פנימה והורג את כולם. זה כתוב ביהושע פרק ו'. תראה שאין פה מלחמה, יש פה טיול לתוך העיר. מפסוק כ' כתוב ככה. וירא העם ויתקעו בשופרות, ויהי כשמוע העם את כל השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את העיר. ויחרימו את כל אשר בעיר מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן. אז מאלה בעלי יריחו הרבים שנלחמו בישראל. לא ברור? נמשיך, אבל תזכור, מה לא הזכירו עד עכשיו?
מתן תורה.
את מתן תורה.
ואשלח לפניכם את הצירה ותגרש אותה מפניכם שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך.
דבר ראשון, מה זה הצירה?
מי זאת? את הצירה, כאילו הצירה ידועה.
המפורסמת, כן. כן. כנראה מדובר על עד למסורת קדומה של איזושהי ישות שעזרה לבני ישראל לנצח. אולי כבר אז הכוונה הייתה למה שאנחנו תופסים היום בתור צירה, כי בתרגומים עתיקים מתרגמים את המילה הזאת כחרה, כסוג של דבור. היא מופיעה הצירה הזאת בספר שמות בפרק כף ג' וגם בדברים פרק ז'. אז כנראה הייתה מסורת אלטרנטיבית כזאת על כלשהי על צירה, שאת יודע מה זה, שגרשה את העמים שבהם נלחמו ישראל. אני אקריא שוב את הפסוק, וישלח לפניכם את הצירה ותגרש אותה מפניכם שני מלכי האמורי. עכשיו מי אלה שני מלכי האמורי אלה? מקודם יהושע דיבר על ארץ האמורי שנלחמו בהם בני ישראל, אבל בצד המזרחי של הירדן, עוד לפני שנכנסו לארץ. אז או שהפסוק הזה לא במקומו, וזה קורה לפעמים שפסוקים קופצים מהמקום, וזה באשמת המעתיקים, או שאפשר להעדיף את הגרסה של תרגום השבעים, הנוסח שלו שם כתוב 12 מלכי האמורי. ואז יש איזושהי הגבלה יפה, 12 שבטי ישראל נלחמים ב-12 מלכי האמורי. אבל זה לא באמת חשוב לענייננו, בוא נמשיך הלאה.
ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. קצת פולני, לא?
כן, אבל יש לזה סיבה.
מתבחיין כזה, סליחה, כאילו עם כל הכבוד, אנחנו מתייחסים לטקסט.
לא, אתה צודק. אחרי שנכנסתם לארץ, אומר יהושע בשם אלוהים, התיישבתם, קיבלתם בתים מוכנים, ארץ מוכנה, ערים שלא בתניתם, כרמים וזיתים שלא נטעתם, תמה שלא חתמתם עליה, פינוי בינוי בלי שהקבלן עשה לכם בעיות.
אבא עשה הכל, הוא עבד קשה שאתה תלך לאוניברסיטה, ואתה?
הכל קיבלתם מן המוכן, אומר יהושע. ביקשתי מכם, אומר יהושע, לבוא לשכם, כי אני כבר זקן, וזה פרק אב דלת, תכף אני מת, הספר שלי נגמר, אז זה הנאום הזקן הגדול של החיים שלי, ועכשיו הוא פונה אליהם בפסוק י' דלת, ואומר ככה.
ואתה יראו את אדוני, ועבדו אותו, בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני.
עכשיו צריך לבוא איזשהו צליל כזה, כמו של פטיפון, נעצר, מה? מה זה הסירו את אלוהים, האלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים?
כאילו, אתם לא יודעים שהיה מעמד הר סיני, קיבלתם את התורה ומאז אתם יהודים כשרים כדת וכדין? מה פתאום?
כן, אוקיי, יש פה כמה דברים קשים, אז בואו נלך לאט לאט. ואתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת.
נו, זה נשמע בסדר, כאילו, תמשיכו לעבוד את האל בצורה הנכונה והרצויה, מה רע?
עכשיו אתה נזכר להגיד שבני ישראל צריכים לעבוד את אלוהים, אחרי שסיימו להיות במדבר וסיימו להיכנס לארץ וסיימו לכבוש אותה? הרי לפי הסיפור הקנוני, העניין הזה כבר נאמר על ידי משה. הוא בא לפני מעמד הר סיני ואמר, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואתם מתבקשים לקבל על עצמכם את האל הזה, ורק תגידו אם זה מתאים לכם או לא, ועם ישראל אמר, אז נעשה ונשמע. זו המשמעות של מתן תורה, של הברית בין עם ישראל לאלוהים. זה המשמעות של אנוכי אדוני אלוהיך, שלא יהיה לכם אלוהים אחרים על פניי. לפי מה שאתה רואה פה ביהושע כ"ד, כל העניין הזה לא מוזכר. ורק כשיהושע מגיע לשיא, למוקד של הדברים שלו, ואומר, אם עם ישראל בוחר באלוהים, תסירו את אלוהי הנחר. מה זה אומר תסירו את אלוהי הנחר?
שכאילו, הייתה עבודה זרה כל הזמן הזה?
שעד
כל
עכשיו,
הדרך?
שעד עכשיו יש להם אלוהי נחר, איך זה ייתכן? הם עדיין עובדי אלילים.
40 שנה במדבר.
ועוד כל השנים שהם יכבשו את הארץ. כן?
בלי מעמד הר סיני, וכל הזמן הזה אתם עובדים את אותם אלוהים שעבדתם אי שמה בדרום עיראק.
בדיוק, הוא אומר, יש לכם אלוהים שהבאתם עוד מעבר הנער, עוד מימי אבותיכם, שעד עכשיו אתם מחזיקים בהם, ומתפללים להם, ועובדים אותם, ואלילים מצריים שהבאתם איתכם ממצרים, שאימצתם אותם, ועד עכשיו אתם עובדים אותם. ועכשיו הגיע הזמן שלכם לראשונה לבחור, אם אתם רוצים להמשיך לעבוד אותם, או לכרות ברית עם האל הזה, אלוהי ישראל, אם כן אתם צריכים להסיר את האלים הקודמים.
שחר, הצצתי בפסוק הבא, וזה נהיה עוד יותר גרוע, אני חייב להגיד לך.
תמשיך, נו.
אוקיי. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. כאילו, מה?
אם לא מתאים לכם, אומר יהושע, אני החלטתי לעצמי, אני וביתי נעבוד את אדוני, אתם תבואו את מי שבא לכם. כן, מוזר מאוד.
מאוד מוזר.
בוא נמשיך לקרוא, אולי זה יתבהר. ספוילר, לא, זה רק ילך ויותר גרוע. מה משיב העם?
ויען העם, ויאמר חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. אוקיי, התפקחו ובזמן. כי אדוני אלוהינו הוא, המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. אוקיי, חזרנו להגדת פסח.
נכון.
ויגרש אדוני את כל העמים, את האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני, כי הוא אלוהינו.
רק עכשיו, לפי הסיפור הזה, מתחייבים בברית. אין פה שום אזכור, שום התייחסות, לברית קודמת, להפך, הם מתכחשים לרעיון שהיה איזשהו ברית או איזשהו הסכם בין ישראל לאלוהים. הם מכירים אותו, כן? הוא הוציא אותם ממצרים, הוא נתן להם את הארץ, אבל הם לא התחייבו לפניו בברית. הוא כאילו עשה להם ג'סטות על חשבון הבית. הוא אמר להם, קחו אותי לנסיעת מבחן, החזר, ללא התחייבות. כמו שלוקחים מזרון 100 ימים ללא התחייבות, כן. קחו אלה ניסיון.
הייתה איזה פרסומת.
כן, כן, קחו אלה ניסיון, 40 שנה, 40 פלוס, כי יש גם את מלחמות הכיבוש. ועכשיו ישוע זקן, אז תוסיף גם את השנים האלה. עד עכשיו אלוהים אומר, אני פינקתי אתכם בלי התחייבות, על חשבון הבית. עכשיו הגיע הזמן להחליט אם אתם רוצים לחתום על החוזה של הברית הזו.
ראיתם מה אני יכול לעשות.
כן, עכשיו תחליטו. אם אתם רוצים לקנות את הסחורה, שכבר קיבלתם את רובה, כן?
כן, סך הכל, יצאתם מעבדות וקיבלתם ארץ שלכם שלא בניתם, אבל קיבלתם את הערים.
זה הסכם מצוין. והעם אומר, ברור, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים את זה. יהושע לא קונה את הסיפור הזה. אומר, אתם בטוחים שתוכלו לעבוד את אדוני? כי מתברר שעד עכשיו הם היו לא אקסקלוסיביים הרי. יש להם עוד אלים.
ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא.
קדושים זה נוראים, הוא אל נורא, הוא אל מסוכן. אתה יודע, כשהבנים של אהרון הקריבו אש זרה, אז אלוהים הרג אותם ואמר עליהם, בקרובי אקדש. אז יהושע אומר, תחשבו, זה לא אלוהים רגיל, זה אלוהים קדושים, הוא יכול להיות מסוכן.
לא תוכלו לעבוד את אדוני כי אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו, לא יישא לפשעיכם ולחטאותיכם. כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר, ושב והרה לכם וקילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם.
טוב, הוא הסביר להם טוב טוב מה משמעות החתימה, והם עונים לו.
ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים.
עכשיו? ככה? עכשיו מגיעים לטקס החתימה.
זאת אומרת, כל מעמד הר סיני בוטל, ויש לנו איזושהי התחייבות חדשה?
הסיפור הזה לא מכיר את מעמד הר סיני.
ואתה, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, והטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל.
עוד פעם, צריך להזכיר את זה. מה זאת אומרת שיש לעם ישראל אלוהי נחר עד רגע זה ממש? הכל קזואלי, יהושע מבקש מהם יפה רגע לפני שהוא עומד למות, בבקשה שיסירו את אלוהי הנחר, שמסתבר שעד עכשיו הם החזיקו אצלם. מאוד משונה.
ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע.
מה זה מזכיר לך?
כן, נעשה ונשמע קצת, לא?
בדיוק, מה שלא קורה בסיני קורה כאן.
ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים.
זה קצת שונה מהספר שמוזכר בספר דברים. בסוף ספר דברים בפרק למד א' כתוב שמשה כתב כמה דברים בספר. לא ברור מה הם היו, אבל יש כאילו גם הוכחה שיהושע גם כן הוסיף משהו לתורה. אבל שם זה נקרא ספר. בשאר נביאים ראשונים זה נקרא ספר תורת משה. פה זה נקרא תורת אלוהים. בכלל, לאורך כל הסקירה הזאת, מישהו חסר, לא? מתעסקים רק באלוהים, כאילו לא היה איזה מנהיג לעם, איזה דמות די מרכזית.
גדול הנביאים קראנו.
גדול הנביאים, נכון. טוב, אז הם קרתו ברית, איך זה בא לידי ביטוי, תקריא.
ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, וייקח אבן גדולה, ויקימיה שם תחת האלה אשר במקדש אדוני.
אני חוזר שוב לשאלה ששאלתי על פסוק א'.
כן.
מאיפה יש שם אלה? מה זה אלה? מאיפה נפל עלינו המקדש הזה? עכשיו גם
כאילו כתוב... האלה ידועה שבמקדש אדוני הידוע
כן.
מעצמו.
אז בהתחלה אמרנו לפני אלוהים, כנראה יש שם מקדש. פה כתוב במפורש, יש פה מקדש. מי בנה אותו? ועוד מתברר שזה מקדש אדוני. מוזר. תמשיך.
ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה פנטק החשון באלוהיכם.
הסיפור הזה מדגיש את האבן, היא סוג של עדה. כנראה מסופר פה על איזשהו סיפור איתיאולוגי, ויש כאן הזכור של המקדש בשכם, שאנחנו יודעים גם מההיסטוריה וגם מהארכיאולוגיה, שבימי ממלכת ישראל היה שם מקדש בשכם, והיו זופחים שם ומתקלים שם, ואתה רואה שלפי הסיפור, יש כאן אבן מקודשת ועץ מקודש ומקדש מקודש, דווקא בשכם, ובסוף הברית הזאת נגמר החוזה.
וישלח יהושע את העם, איש לנחלתו.
ובעצם כאן נגמר הסיפור, ומיד אחר כך מסתיים ספר יהושע.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
תקריא, ויהי אחר הדברים האלה.
וימת יהושע בן נון, עבד אדוני, בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת צרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש.
טוב, יש פה המון דברים מוזרים. למעשה יש בסיפור הזה יותר מרק סיפור אתיולוגי שמסביר את המצאותו של המקדש שהיה בשכם.
כן, כי הרי כאילו יכלנו לפתור את זה בקטע של טוב, רצו להסביר איך הגיע המקדש לשכם, בואו נחבר לו סיפור על נאום לפני מותו של המנהיג שהכניס אותנו לארץ, והנה ככה נולד המקדש בשכם.
נכון, אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול. יש כאן בעצם ברית חלופית לברית סיני. יש לנו כאן סיפור מתן תורה אלטרנטיבי. בתחילת הדברים הוא מזכיר את משה ואהרון ככה בקטנה, וישלח את משה ואת אהרון. אמרנו שבחלק מהתרגומים העתיקים, כמו תרגום ה-70, יש עוד תרגומים כאלה, אין את הפסוק הזה. מה שאומר שמשה ואהרון חסרים לגמרי.
זאת אומרת, הם הוספו לתוספת הזאת אחר כך כדי לסדר את הנרטיב המוכר לנו.
איכשהו לסדר אותו, אתה יודע, עם כל המגבלות, אבל למעשה הם לא היו קיימים בכלל בנוסח המקורי. איכשהו הכניסו אותם כאן, אבל כנראה שבנוסח המקורי הם לא היו קיימים בכלל בטקסט. כי אתה רואה שהוא די מתכחש להם, הסיפור עצמו...
כן, הוא פשוט לא מזכיר אותם, בואו, הוא מתעלם מהם.
כן, וכאן אני מגיע לעיקר, לפי ההשערה המקובלת במחקר, הסיפור הזה הוא סיפור של מתן תורה אלטרנטיבי. הוא לא התקיים בסיני, אלא פה בשכם. יש פה המון דברים מקבילים בין הסיפור הזה לבין הסיפור של מעמד מתן תורה בסיני. איזה אתה יכול למנות ישר?
אפשר למשל להזכיר את נעשה ונשמע, זה די ברור, דיברנו על זה.
נכון. שמה בשמות כ"ד בני ישראל אמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. פה כתוב ויום רואה המל יהושע את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. נעבוד ונשמע, דומה. בספר שמות נכתב בפרק ט"ו שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. פה נכתב וישם לו חוק ומשפט בשכם, לא במדבר אלא בארץ ישראל. כמו שאומרת מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, לא בסיני ולא במדבר ולא בבזל ולא בבבל, בשכם, בארץ ישראל. אצלנו כתוב ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה. בשמות כ"ד אחרי מעמד הר סיני כתוב ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם בבוקר, ואיבן מזבח תחת הר ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. שניהם כתבו את הדברים ושניהם בנו מצבות או אבנים שיהיו עדים לברית הזאת.
תשמע, אבל שחר, זה לא ממש מפתיע אותי, כי תראה, בסיפורי האבות אפילו, שכם היא עיר מאוד מרכזית, היא תופסת נתח מרכזי בנרטיב של האבות המייסדים, אז אולי חזרו אל זה לנרטיב עם האגדות הישנות האלה.
נכון, עיר מאוד מרכזית בסיפורי האבות, זו העיר שאליה מגיע אברהם לראשונה כשהוא דורך בארץ כנען. בראשית י"ב, הפרק מתחיל בזה שאלוהים אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, לך לארץ כנען, ו... כשאברהם מגיע לארץ, הדבר הראשון שכתוב עליו זה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. ואז הוא מקים מזבח. אז אברהם, איך שהגיע לארץ, הגיע לשכם ובנה מזבח, בשכם. גם יעקב, כשהוא חוזר מפדן ארם עם המשפחה החדשה שלו, הוא מגיע ישר לשכם. זה המקום הראשון שהוא מגיע אליו, וגם הוא מציב שם מזבח. בראשית למד ג' כתוב, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, אשר בארץ כנען, אני אדלג, ויצם שם מזבח.
העיר הייתה עד כדי כך חשובה שניסו לבנות לסיפור על פי בן אדם שקראו לו שכם.
נכון, ראינו בפרקים קודמים שמזבחות של האבות אלו סיפורים אתיולוגיים להצדקת מקדשים מאוחרים. מקום שיש מקדש, תמיד יש סיפור שפעם פעם הייתה התגלות לאבות שם. ככה מסבירים את מקום המקדש בגורן שקנה דוד, כשהמלאך נגלה אליו בספר שמואל. או הר המוריה, גם דיברנו על זה בדברי הימים, הר המוריה שעליו נבנה המקדש, זה ארץ המוריה שאברהם אבינו עקד את יצחק. כל הסיפורים האלה סיפורים אתיולוגיים, ואנחנו באמת רואים שבימי הממלכות, בימי הממלכה המאוחדת, וגם אחרי הפיצול של השכם הייתה עיר מאוד מרכזית. שם ירובעם בחר לגור, ירובעם מיד אחרי ששלמה מת, ממלכת יהודה וישראל הגדולה, ממלכת הזוהר התפצלה לממלכת יהודה, בהנהגת רחובעם, שהכתיר את עצמו בשכם, וממלכת ישראל בהנהגת ירובעם שגר בשכם. בקיצור, יש כאן קשר מאוד חזק, מיתולוגי. מה שאומר שהמסורת הזאת היא כנראה צפונית. המסורת של מרכזיות שכם. הסיפור הזה של יהושע כ"ד הוא צפוני. אם אתה רוצה לדעת מה סיפור בממלכת ישראל על איך ניתנה התורה, הייתי אומר שאחד הסיפורים המרכזיים, לפחות באזור שכם, סיפר שהמפגש של הברית בין עם ישראל לאלוהים והיווצרו את הקשר הזה, הכל התקיים בשכם. בכלל לא היו מזכירים איזושהי ברית בסיני. כנראה היו מתשתשים לחלוטין את הסיפור הזה ומתעלמים ממנו. יש כאן הד למסורות הצפוניות שהסתובבו בממלכת ישראל בתקופת הממלכה. אפשר לראות שמדובר על סיפור צפוני, מה שנקרא אפרתי, גם לפי הסיום של הפרק. מסופר שם ליהושע שמת ונגבר בתמנת צרח, כתוב שזה היה, והגברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח אשר בהר אפרים. אחר כך יש עוד מסורות קבורה, כתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. אחרי זה כתוב, ולזר בן אהרון מת. ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים. יהושע ואלעזר בן אהרון נקברים בהר אפרים. יוסף נקבר בשכם. הכל כאן צפוני, הכל כאן שכמי. תרגום השבעים אחרי מות יהושע, הוא מוסיף עוד כמה מילים מעניינות, עוד כמה פסוקים. וזה מאוד מעניין. הוא מוסיף ככה. וישימו איתו שם אל הקבר אשר קברו אותו, את יהושע, את חרבות הצורים אשר מל בהם את בני ישראל בגלגל, בהוציאו אותה מארץ מצרים. והיו שם עד היום הזה.
הוא ולא אחר, מה שנקרא.
מסתבר שיהושע, הוא הוציא את ישראל ממצרים. ואני מזכיר לך שהמסורת על משה ואהרון היא בכלל נכנסה לפרק הזה.
כן.
יהושע, משבט אפרים, שנקבר בהר אפרים, שעשה כאן ברית בשכם, הוא הוציא את ישראל ממצרים, הוא קרד ברית לראשונה עם ישראל, הוא מעל את ישראל, הוא כותב דברים בספר תורת אלוהים. לא משה.
זאת אומרת, יש לנו פה בעצם, כמו שדיברנו בתחילת הפרק, היסטוריה חלופית. זאת אומרת, כל סיפור יציאת מצרים, כל סיפור משה, כל סיפור הברית בהר סיני, לוחות הברית, ארון הברית, דיברנו על זה, כאילו נמחקו, ופתאום מגיע לו מין מישהו צפוני כזה, קוראים לו יהושע, נגיד שזה דמות היסטורית לצורך הסיפור הזה, ובעצם מנכסת לה את כל הסיפור של מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.
אני רוצה לומר ששבטי הצפון סיפרו לעצמם סיפור כזה. אני לא יודע אם הסיפור הזה קדם למסורת סיני או היה מאוחר או במקביל. הם פשוט סיפרו סיפור שכלל את המרכזיות של יהושע, הדומיננטיות של שכם, דברים שלא היו כתובים בתורה שאנחנו מכירים.
אז למה העורך שבדרך כלל ידו די קלה על ההדק על דברים שלא כל כך מתאימים לו, דחף את הסיפור הזה לפה?
כיוונת לדעת גדולים. קודם כל, הוא לא דחף, זה מופיע בפרק האחרון.
אוקיי.
ניסו לדחוק אותו כמה שיותר.
אבל זה מופיע בסוף.
אבל זו השאלה הגדולה.
יכל לגזור את המגילה פה.
לא גוזרים. לא גוזרים טקסטים. הטקסטים האלה חשובים, לא נגעו בהם. אבל הגענו לשאלה חשובה, מה עושים? מה אנחנו עכשיו עושים? אנחנו תקועים פה עם סיפור מאוד מאוד חורג. איך אנחנו מתקנים אותו?
האם אתה רומז לי שיש סיפור שמתקן את הסיפור, כמו שאתה בדרך כלל אוהב למצוא?
אני בדרך לאולפן כאן, אתה יכול להעיד.
נכון.
אני עמדתי בפקק.
כן.
ושמעתי חדשות.
אפילו השמת אותי שאני אחראי לפקק איכשהו.
הייתה תאונה, לא רחוק.
אוקיי.
וחשבתי, שמעתי חדשות, וחשבתי שאפשר להקביל בין איך שמחברי התנך התייחסו לסיפור הזה, לבין משהו הרבה יותר אקטואלי מימינו.
שוט.
בוא נגיד, כן, היפותטית, שיש איזושהי מגפה עולמית.
נגיד.
נגיד.
אוקיי.
וצריכים להתמודד איתה.
אוקיי.
ויש כמה כיוונים איך להתמודד איתה. אז יש את השיטה של ההגבלות.
כן.
מה זה אומר הגבלות? לי. אנחנו אומרים לציבור, בדיוק, אנחנו. הממשלה אומרת לציבור, תבינו, יש איזושהי וירוס, יש איזושהי מגפה, צריכים להיזהר, צריכים לשטוף ידיים, צריכים ללכת עם מסכות, לא להתקהל.
לא להתחתן, לא ללכת לקולנוע, לא לעשות מה שאנחנו אוהבים, לא לחבק את ההורים, אפשר להמשיך.
בדיוק לא להצטופף, לא להיפגש יותר מדי עם אנשים, אבל זה באחריות האנשים לדאוג לעצמם ולסביבתם. ואיך זה בא לידי ביטוי כאן? יש לנו כאן סיפור בעייתי. אמרנו שמקום שבו יש מקדש, צריך לבדוק מה קרה פעם בימי האבות. אז בואו נחזור לימי האבות. אנחנו חוזרים לימי יעקב אבינו, בראשית למד ה'. יעקב ובניו, כאמור, אמרנו, הגיעו ישר לשכם, גרו שם. ואז בתחילת פרק למדי, אלוהים מתגלה ליעקב ואומר לו ככה. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל, ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. תשים לב. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם, והתהרו והחליפו סמלותיכם. מה המשפט הזה מזכיר לך?
ממש דומה למה שקראנו רק עכשיו.
נכון. ונקומה ונעלה בית אל ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם.
גם אלוהי הנחר שחזר לנו וגם אלה.
שצריך להסיר וגם אלה וגם שכם. כל מה שקראנו עכשיו בא להתפלמס עם הסיפור הזה של ברית שכם. אתה מבין שהפרשנים, פרשנים מהביניים, התחילו מאוד, נזעקו, מה אלוהי נחר, יעקב, מאיפה, המשפחה שלו, הם צדיקים? לא, זה נועד להתפלמס עם הסיפור של שכם. כי בסיפור של ברית שכם, בעצם מסתבר לנו שתחת האלה הזאת נמצאים אלוהי נחר, מה שאומר שהמקדש הזה תמה. כי תמונים תחתיו אלילים שיעקב דרש להסיר עוד לפני מאות כמה מאות שנים.
זאת אומרת, ממש כמו במטריקס, או אם תרצה בחזרה לעתיד, יש משהו רחוק שמשפיע על משהו עתידי, שבעצם מתייחס למשהו שקרה בין לבין.
שאמור לטשטש אותו, נכון. הסיפור שמדגיש שיש תומעה בעיר הזאת, ובעצם מקודש הזה, באלה שעם שכם. גם יעקב, מה עושה? הוא תומן את האלילים, הוא לא שורף אותם. משה שרף את עגל הזהב. ויושיהו שרף את המזבחות של עבודה זרה. זה מה שעושים עם, לפי ספר דברים.
אז בוא נפרוס רגע את התסריט הזה על פי ההיסטוריה האלטרנטיבית, ונספר על ציר הזמן האלטרנטיבי שמציע הסיפור הזה. יעקב עשה איזשהו משהו, שם אלילים מתחת לאלה במקדש מסוים. ידה ידה ידה. העם ירד למצרים, לבית עבדים, חזר בהנהגתו של גדול הנביאים משה. משה מעביר את השרביט ליהושע שכובש את הארץ, ובסוף חייו יהושע נועם את הנאום הזה. הנאום הזה קצת תקוע וקצת מפריע, אבל אם אנחנו זוכרים את תחילתו של הסיפור עם יעקב ששם את הטרפים והפסילים האלה והאלילים הנוכרים תחת אותה אלה שבמקדש שבשכם, הנה זה מסביר לנו את הסיפור. זאת אומרת,
זה מסביר לנו למה המקום הזה תמה ולכן הוא לא לגיטימי.
זאת אומרת, יש לנו תסריט מלא עם התחלה, אמצע וסוף, שגם נהיה פתאום הגיוני.
זה בא לשלול את הלגיטימיות של מקדש חם ובעקיפין של כל הסיפור הזה. עכשיו אני שואל אותך, האם זה מספיק?
תשמע, לפי נימת השאלה שלך, אני מניח שלא.
האם הגבלות זה דבר שמספיק?
לא, אז אם אתה הולך להגבלות האלה, לא, כנראה שלא, לא. כי בסוף אנחנו ברדקיסטים, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, בדיוק. ולא ממש שמים מסכה, ולא על הפה ועל אף ביחד, ומה צריך פה, זה לא...
בדיוק, כי בהגבלות אומרים לציבור, אתם תהיו אחראים, כן. אתם תשמרו על עצמכם. אנשים הם לא אחראים, ואנשים
זה
הם לא שומרים על עצמם.
זה טוב בצפון אירופה, אולי לעממים
כן,
קצת יותר
עכשיו
שיתנים.
עכשיו אתה צריך לזכור שבבראשית למדהי, יעקב עשה משהו כדי ש500 שנה אחר כך וחמישה ספרים אתה תקרא את יהושע כ"ד ואתה תגיד, נו זה בטח קשור, ותקשר, כן, יהושע כ"ד ופה יש ברית ושם יש אלה ופה, זה, התמינו את זה, אסירו. מי זוכר את זה? אנשים הם לא אחראים לזכור את זה. הגבלות זה לא מה שעובד. מה כן עובד? חיסונים.
נכון.
מה עושה חיסון? חיסון
מכריח אותך.
אתה אפילו לא יודע שאתה כן. מוגן. הגוף שלך פשוט מכניסים לך לתוך הגוף את הווירוס הזה איכשהו, ואז כשאתה נתקל בו, בווירוס האמיתי, אתה בכלל לא שם לב אליו, כי הגוף שלך מוכן, אתה לא צריך להיות אחראי לכלום, אתה כבר מוגן.
אתה רומז שכותבי התנך הגאונים לקחו איזשהו אנטיגן לסיפור הלא ממש מוצלח הזה מבחינתם, כן? ודחפו לנו אותו ככה בהזרקה ואפילו לא שמנו לב.
הם נתנו לנו חיסון מעולה. בואו נדפדף פרק אחד אחורה לישוע פרק...
כזה קרוב.
פרק אף ג' והנה, הפלא ופלא בישוע פרק אף ג' קורה דבר מדהים.
והאם ימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויאמר להם, אני זקנתי באתי בימים.
עצור. המשפט הזה מוכר לך עם הזקנה ושופטה וראשיו?
הוא מופיע בפרק כ"ד.
זה בדיוק איך שמתחיל פרק כ"ד.
כן.
פרק כ"ד מתחיל ככה, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתצבו לפני אלוהים. אז למה הפסוק הזה מופיע שוב?
אוקיי, תחילתו של חיסון, אני מתחיל להבין.
יפה.
ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם.
אני עוצר שנייה, זה קופי פייסט מדברים שכתובים בספר דברים. הלאה, תקפוץ לפסוק וו.
וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה. לבלתי סור ממנו ימין ושמאל.
הנה. פה כבר מופיע לנו משה. הספר שייך לו. זה לא סתם ספר של אלוהים, זה הספר של תורת משה. הפרק הזה, ללא ספק, מודע לנרטיב המוכר, הקנוני. אבל גם אם אני אפרק את הפסוק הזה, וחזקתם מאוד, זה מופיע בספר דברים. לשמור ולעשות, מופיע כמה פעמים בספר דברים. את כל הכתוב בספר תורת משה, זה כתוב בספר דברים. לבלתי סור ממנו ימין ושמאל, זה כתוב כמה פעמים בספר דברים. יש לנו כאן העתקה מספר דברים.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
תמשיך.
לבלתי בו בגויים האלה הנשארים האלה איתכם, ובשם אלוהים לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם. כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. בונה, ממש שחמט לטקסט, כן.
כן.
ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף אלף, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם.
מה זה מזכיר לך?
אוי, זה ממש שמע ישראל.
הכל פה זה מספר דברים, גם שמע ישראל זה מספר דברים. ואני אחסוך לך, כל מה שכתוב פה, כל מילה, כתובה גם בספר דברים. לכל ביטוי כאן יש מקבילה בספר דברים. פה כתוב שאלוהים הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם, שם כתוב את זה. פה כתוב לא תראו, ושם כתוב לא תראו. זה קופי פייסט של קטעים מספר דברים. עכשיו,
ובנוסף, כל הדברים האלה מתכתבים עם הטקסט בעמוד הבא, מה שנקרא. למשל, תורת משה לעומת ספר האלוהים. למשל, תחליטו אם אתם רוצים לעבוד את האלוהים האחרים, לעומת אל תבואו בגויים. ממש
אלוהים,
אחד
אל...
לאחד.
נכון,
כן.
נכון. עכשיו, רענון קצר, למי שלא מכיר, ספר דברים, לפי המחקר, הוא נכתב בשלהי בית המקדש הראשון, שנת 620 פלוס מינוס לפני הספירה ואילך, התחיל לכתב, פחות או יותר בזמנם של חזקיהו, יושיהו, והמשיך להיערך אחרי חורבן בית המקדש הראשון, והוא נכתב בצורה של נבואות שחוזרות על עצמם, לאורך ספרי נביאים ראשונים ולאורך ספר דברים, יש כביכול נבואות עתידיות, מה יקרה אם עם ישראל לא ישמור את חוקי אלוהיו, ובסוף מגיע חורבן. זה נבואה שכותבת את עצמה. נבואה שמקשימה את עצמה, זה תאודיציה, הצדקת האל. הלאה, בואו נקפוץ לפסוק י' ד'.
והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, אגב, גם זה נשמע ישראל,
נשמע ישראל.
כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אלוהיכם אליכם, כן יביא אדוני עליכם את כל הדבר הרע, עד השמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם.
פה לא קורתים ברית. פה יהושע מזכיר שפעם קראתנו ברית, ואוי ואבויים נשכח את הברית, אם נעיז לשכוח את הברית, ולכן הוא מזכיר פה את האיומים של משה, מילה במילה מהאיומים של ספר דברים.
וגם חוזר המון פעמים, אדוני אלוהיכם, לא היה ברור, אדוני אלוהיכם, אתם לא צריכים לבחור בו מחדש עכשיו עם יהושע.
נכון.
הוא כבר אדוני אלוהיכם
מזמן. יש לו ציפיות מכם. פסוק הבא.
בעובריכם את ברית אדוני אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.
אני לא יכול להתאפק, המשפט הזה? הוא קופי פייסט של פרשה מאוד מאוד מפורסמת שאומרים אותה בתפילת שחרית וערבית, מיד אחרי שמע ישראל, גם היא כתובה בתפילין, זה פרשה שנקראת והיה עם שמוע. גם היא כתובה בספר דברים, ובפרשה הזאת כתוב שאם עם ישראל יעבוד אלוהים אחרים, אז אני מצטט ככה, אבל אתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבוליו, אבל אתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. זה מילה מילה כמו פה, רק בלי ענייני מזג האוויר. ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם. זה מזכיר גם את הניסוח של הברכות והכללות של ספר דברים, אבל יש פה יותר מזה. אתה מרגיש שיהושע כ"ג כופל באיזושהי צורה את כ"ד, גם פה יש הזכור של אירועים מהעבר, גם פה יש הזכור של הברית, אבל זה גם המסר. המסר החזק שעולה מכאן זה מודעות מפורשת לחורבן. יש פה הזכור מפורש שאם עם ישראל לא ישמור את מה שאלוהים יצווה אותו, הם יובדו מעל הארץ הזאת. השהות שלהם פה היא לא מובנת מאליה, היא תלויה בקיום המצוות, ואם הם לא יקיימו אותם, אז הם יובדו ויגורשו מהארץ, ולמעשה יותר משאתה שומע סקירה היסטורית, אתה שומע פה איום של חורבן, שזה דבר מאוד מאוד מוזר. כי הם עכשיו נכנסו לארץ.
כן, דמיין, רק יצאו ממצרים.
דמיין לך את מדינת ישראל ביום העצמאות הראשון, יום העצמאות תשת, 1949, עומד ראש הממשלה ואומר, אוי ואבוי, אנחנו נשמד ואנחנו נובד ואנחנו נעזה והגויים. לא, אתה אמור להיות אופטימי ושמח, הקמנו פה מדינה, כבשנו את הארץ, אלוהים איתנו. יש פה ממש מודעות לחורבן. אז אם לסכם, ביהושע כ"ד יש כאן מסורת עתיקה, אלטרנטיבית של קריטת ברית ומתן תורה, וזה סיפור הברית שאולי התהלך באזור שכם בשלבים קדומים של ממלכת ישראל. מחברי התנך שמו לב לבעייתיות הזאת, ולכן סופר סיפור נוסף לפניו, שבעצם משכתב אותו, אבל הוא מטשטש אותו, וממסגר אותו, וממסמס אותו. הוא החיסון שלו. כי כשאתה קורא את שני הפרקים האלה ביחד, אתה לא שם לב, הכל נראה על רצף אחד, ובאמת, הרבה מאוד אנשים מאמינים, דתיים, מסורתיים, לאורך אלפי שנים, קראו את כ"ג כ"ד, לא שמו לב לשום בעיה, כי הכל נמצא. כשיש לך גם את כ"ג...
זה מסדר לך את הראש כבר, כן. אתה מגיע מוכן ל... סיפור הדי מוזר הזה והלא נכון. קשור והכופר בעיקר. בעצם.
נכון, אבל בטריק הזה שעשינו עכשיו שקראנו את יהושע כ"ד בצורה מבודדת וניתחנו אותו ורק אחר כך את כ"ג ראינו שיש כאן מסורת שסותרת את מה שמסופר בתורה. וישוע כ"ג מתקן את המצב ועוטף את הסיפור הבעייתי במעטפת שהייתי קורא לה דויטרונומיסטית, דברימית. זו עריכה משנה תורתית של הסופר ששילב את הדברים שלו ביהושע, וגם בשאר ספרי הנביאים ראשונים, בכל מיני נקודות מפתח שצריכות לדעתו תיקון ודיוק.
אבל שחר, דבר אחד לפני סיום, לא ענית לי ואני חייב תשובה. למה לא מחקו את כף דלת? פשוט לגזור אותו החוץ. אמרת שלא גוזרים, אבל מחברי התנ"ך, אתה יודע, ידעו להעלים ראיות כשצריך, ואנחנו הרבה פעמים מוצאים את אותן ראיות בעדי נוסח, כמו תרגום השבעים או מקומות אחרים. זה קיים.
נכון, אבל באופן כללי, הסופרים המקראים לא הזדרזו למחוק מסורות, אלא שילבו אותם בתוך הרצף. חלק הם תשתשו או התפלמסו איתם. חלק זה עריכה מאוחרת של אורחים שלא הפריע להם סתירות או חספוסים או צלקות כאלה בטקסטים. בכל מקרה, ברצף כולו, אם אתה קורא את כף ג' כף ד', אתה בקושי תשים לב לבעייתיות. לכן היה חשוב להפריד את הפרקים האלה ולקרוא אותם בסדר הנכון ובצורה מבודדת. אבל ככלל, לא הזדרזו למחוק מסורות. לא תמיד הייתה סלקציה, לפעמים הייתה גם קולקציה.
אז ככה, לסיום הפרק הזה, שחר, אני אספר לך שעשיתי גם עבודת הכנה, כרגיל, אנחנו עושים עבודת הכנה לפרק, כן? הערך היסטוריה חלופית בוויקיפדיה מדבר על זה שהדוגמה המוקדמת ביותר של היסטוריה חלופית נמצאת בספר 9 חלקים 19-17 של טיטוס ליביוס, שמדבר על ההיסטוריה של רומא מיסודה. הוא שואל שאלה, מה היו התוצאות עבור רומא אם היא הייתה נכנסת למלחמה עם אלכסנדר הגדול? אלכסנדר הגדול, רומא, כרגיל, ואני מרשה לעצמי להיות פטריוט. אנחנו היינו קודם. ההיסטוריה החלופית, גם את זה אנחנו המצאנו.
בקיצור, אם ממלכת ישראל לא הייתה עובדת, יכול מאוד להיות שאנחנו כאן היום, היינו צאצאי ממלכת ישראל, ולא היינו מדברים על מעמד הר סיני, אלא על מעמד שכם, ועל המנהיג הגדול יהושע,
ועל הברית... הנביאים אולי יהושע, לך תדע.
נכון, ועל הברית שנחרטה במקדש בשכם, והאלה המקודשת. ומי זה משה הזה בכלל? אנחנו היינו טים יהושע, אנחנו היינו אפרתיים, צפונים, ישראלים, לא יהודאים. זו המשמעות של פרק כף ד', זה הסיפור האלטרנטיבי, זה התנך של ממלכת ישראל שעבדה.
תן לי לחשוב על זה. והפעם נדבר על הביטוי בד בבד, שמשמעותו היום בעברית מודרנית הוא סימולטנית, במקביל, בו זמנית. הביטוי הזה מופיע בשמות ל-34, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבונה סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה. בד, זה לא בד פאבריקן, זה בד שהוא ענף או קורה של עץ. מכאן גם שמו של המתקן להפקת שמן מזיתים בעזרת קורה, בית הבד. כן? בניינים או מתקנים כאלה נבנו הרבה פעמים מקורות עץ על ידי שילובן זו בזו. מכאן נובעת המשמעות של שילוב, של יחד, שהגיע בסופו של דבר לביטוי המודרני שאנחנו מכירים בד בבד. אגב, בתלמוד מופיע הביטוי כסוג של משחק מילים, אבל בצורה הפוכה, בסוגיה שדנה דווקא בהבחנה בין סוגי הריגים. כיצד יודעים שמדובר בפשטן? דבר העולה מן הקרקע בד בבד. זה בבבלי זבחים י' ח' ע' ב', כלומר צמח שגדל קנה קנה, בד בבד, כל אחד לחוד. זהו, עד כאן הפרק הזה של עושים תנ"ך. תודה לכל צוות רשת עושים היסטוריה, לילה שמש עורכת התוכנית, ליובל דרור העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, שלי נוי מנהלת ההפקה, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, שרית לזניק קורצמן מנהלת הדיגיטל, ולאורי בוקובזה, עמית חזזי ונתנאל הסבג צוות המחירות שלנו. בצוות התוכנית גם זלטה צ'בן, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי, והכי חשוב לחוסקי התשם. אני אותם שטיימן, עורך ומגיש. תוכלו למצוא אותנו בחדשות העולם העתיק בפייסבוק, מי שעוד לא מכיר. שם גם תוכלו לתקשר איתי עם צוות התוכנית שלנו, להציע רעיונות לפרקים חדשים, להיות חלק מהקהילה הגדולה של עושים תנ"ך. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בסמארטפון שלכם, ברכב או איפה שלא תהיו. ועד הפרק הבא, להתראות.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.